אז היום אנחנו נמצאות בעוד פרק של פודקאסט אישה השראה, ונמצאת איתי כאן היום יובל שרף, שזה ככה קודם כל מאוד מרגש שאת נמצאת כאן היום, ואת ככה אני אציג אותך, אני בטוחה שכולם מכירים, אבל אני אציג אותך ואני אתן לך גם ככה לשתף מה את עושה היום ומה קורה, אבל שחקנית, השתתפת ככה בהרבה מאוד סדרות, השתתפת בקולנוע, בסרטים, נכון? בתיאטרון, זאת אומרת, הגעת למקומות מאוד מאוד יפים, את עושה הרבה דברים, את יזמית, יש לך פרויקט מהמם שנקרא גרופ הג, שאני רוצה שתספרי עליו עוד מעט ככה מה זה ואיך אנשים יכולים להתחבר לזה, יש לך שני ילדים, נכון?
שיהיו בריאים, נורי ולוקה. שיהיו בריאים
לגמרי, בעלך, שלומי שבן, שהוא יוצר וזמר, ובאמת ככה, את עושה הרבה דברים, נלך טיפה אחורה. איך הכל התחיל?
קודם כל, תודה שהזמנת אותי, אני ממש שמחה להיות פה.
איזה כיף שאת פה. ניסינו ככה לגרום לזה לקרות, ואודישנים, וחול, ופה.
ואני חייבת להגיד לפני הכל, שאחת הסיבות, אני מרגישה שהסיבה שזה גם קרה, ויחסית הצלחנו די מהר.
נכון.
יחסית ללוז הצפוף של שתינו, זה בגלל שאת באמת אישה השראה, אחותי.
איזה כיף.
תקשיבי, בחיים לא מכירה מישהו כל כך זמין, וכל כך עם מוטיבציה חיובית. את מבינה? כאילו עושה את הכל, כאילו להשיג מה שאת רוצה, אבל בצורה כל כך מקסימה.
איזה כיף.
וזה באמת, אני רוצה ככה להגיד לך לפני שאנחנו מתחילות, שתדעי שזה מורגש.
איזה כיף.
וזה באמת מעורר השראה.
תודה. אז קודם כל אני שמחה מאוד. אנחנו נדבר על זה, כי אנחנו באמת האג'נדה של אישה השראה והסיבה שהפודקאסט הזה נולד, ודיברנו על זה קצת גם לפני, אבל זה באמת מתוך המקום הזה של להביא נשים, שבוע אחרי שבוע כאן, שהן מצליחות מאוד בתחומן, בתחומים שונים, טכנולוגיה וספורט וביוטי ועולם בידור, ובאמת הרבה מאוד מקומות של מגזרים ואימהות ורווקות עם ילדים ובלי ילדים, אבל שהגיעו לפסגות. ואז המטרה זה לזקק. מה המתכון? האם יש שם איזשהו משהו שכל אחד יכול לקחת ולשכפל כדי לייצר את הדבר הזה שנקרא הצלחה, שכל כך הרבה אנשים רוצים? אז באמת, את יודעת, אנשים מסתכלים עלייך היום, ואת אומרת שאני השראה, אני מסתכלת עלייך ואני אומרת, את השראה. יש הרבה דברים שהשגת עד היום, הרבה דברים שעברת לאורך הדרך, שאני מניחה שחלק יודעים וחלק לא יודעים, אבל אני חושבת שזה הבמה לתת את המקום הזה לכמה שיותר נשים וגברים, אבל בפרט נשים, ואנחנו כזה רגע לפני יום האישה.
נכון.
שזה בכלל משוגע.
נכון.
לאיך אישה יכולה על אף הבית והילדים והבעל, וצריך חיים אישיים גם, וספורט, וכושר, וחלומות, איך עושים את כל זה? איך את עושה את כל זה?
זה נורא קשה.
כן, זה קשה.
באמת, את יודעת, באמת אנחנו לקראת יום האישה. קודם כל, שאת אומרת, אני מסתכלת עלייך ואת ככה וככה וככה, ואני אומרת לך, ויש משהו שהוא באמת כל כך מעניין לפעמים להסתכל על עצמך מבחוץ. כי לפעמים אנחנו שוכחים, ולפעמים, את יודעת, אני לא מספיק, היום הרבה יותר, כן. ואני חושבת שזה חלק מהעניין של הצלחה, כי בשבילי בסופו של דבר הצלחה זה הצלחה פנימית, זה איזשהו הצלחה לזה שהגעתי לסנטר פנימי, ואמונה פנימית, ואהבה עצמית, שזה משהו שאני חושבת שהמון שנים לא הייתה לי. ומשהו ברגע שמצאתי אהבה עצמית, עזר לי נורא. ואני הרבה פעמים מנסה, גם ברגעים שהם יותר קשים ומאתגרים, ויש כאלה כל יום, אוקיי? לא, אני
בטח.
לא רוצה למכור שום דבר אחר, זה כאילו, כי זאת האמת. אז אני הרבה פעמים מנסה להזכיר לעצמי ש להמשיך להאמין למרות שזה קשה, למרות שמשהו לא קורה. את יודעת, אני כשחקנית, רוב הזמן אני מקבלת לא.
וואי, אני חייבת שנשים את הדגש על זה. כן, אנשים מסתכלים מהצד. בטח בעידן שאנחנו חיות בו.
הנה, מסתכלים עליך ככה וזה, ואני כזה, אני מרגישה שאני נלחמת, ושאני עובדת כל כך קשה, ושיש כל כך הרבה, אני מרגישה שיש לי 4 קריירות, את יודעת, אני שחקנית, ואני יזמית, אני מנהלת עסק, ויש לי עובדים, והעסק הזה עוזר לאלפי אנשים, ונותן עבודה ופרנסה למאות אנשים, שזה מדהים.
מדהים.
ויש לי את הילדים, שזה עוד קריירה, ויש לי את הבעל, ויש לי את הבית, את יודעת, לנהל. אנחנו מדברים כל הזמן, יום האישה, יום האישה, כאילו, איפה גם בדיוק דיברנו על הפוסט הזה שאני עכשיו, תכף אנחנו נבדוק, כי שכחתי את שם המשפחה שלה, כי היא כתבה נורא יפה, על הדבר הזה של איזה מחיר אנחנו משלמות, ועל מה אנחנו גם מבטרות. ובדיוק קראתי משהו שבילי אייליש כתבה, שהיא אמרה, אני הכי מצליחה בעולם, אבל אין לי חברים. ונגיד, אני זה לא משהו שהייתי יכולה לוותר, ועובדה גם שלא ויתרתי עליו עד עכשיו, אז יכול להיות שאולי גם בגלל זה נגיד, אני כלומר אומרת, הנה, לא הצלחתי בחול כמו שרציתי, כמו שחלמתי. אוקיי, אבל אולי כי עשיתי ילדים, אולי כי... כאילו, כל הזמן יש לנו ויתורים.
נכון.
את מבינה?
בטח.
וזה נורא נורא קשה. וגבר לא יבין זאת.
אחד משנה.
ואנחנו, אני חושבת שאחד הבעיות במרכאות שלנו כנשים, זה גם עניין תפיסתי תרבותי, שאנחנו רוצות להיות סופר וומן. ומשהו בדמות הזאת של להגיד, הנה, אני מצטירים על זה, את קולטת? היום הייתי, גם אני אצל ספיר, גם אני אצלם עכשיו אודישן, גם יש לי פגישות בגרופה, גם אני עוד אראה את הילדים, ועוד אני מספיקה הכל, I can do everything. ופה הצרה, בגלל שאנחנו לא. ועל כל דבר, ואני מרגישה כל הזמן שאני גם, שנגיד יש לי עכשיו, היום באמת, יש לי אודישן שאני צריכה לצלם, וזה אודישן באנגלית, ואני עבדתי עליו נורא נורא קשה אתמול, אבל אני גם רוצה לבוא אלייך, וגם יש לי את העסק, אז אני לא מספיק מרוכזת גם באודישן. אנחנו לא יכולים לעשות הכל, תמיד יש משהו שאנחנו מוותרים עליו קצת.
בטח.
אז פה זה המשחק הזה של ה...
כאילו יש שיח כזה, את יודעת, של מולטיטאסקינג, שזה כן. כאילו מאוד מקדש גם את העידן שאנחנו נכון, חיים בו, כאילו אבל... אנשים יזמים, והם עושים הכל, הם עושים את זה, ואז נכנס
באמת הטייטל. זה פוגע מאוד.
נכנס הטייטל של אישה, בתוך הדבר הזה. וזה כיף, קודם כל זה כיף לראות נשים שכן עושות איזושהי אבולוציה, אני יכולה להגיד לך שאני פוגשת במיכאל ספיר זיסמן, לא משנה באיזה מחלקה, אבל הרבה נשים שעדיין לא שם. זאת אומרת, מאוד מאוד היו רוצות להיות במקום שהן מגשימות את עצמן. מאוד היו רוצות להיות במקום שהן מצליחות לקלקל את עצמן בצורה שהיא עצמאית ולא לסמוך. ועדיין יש את הקושי הזה, אפילו שאנחנו במאה ה-21, ואפילו שאנחנו כאילו בעידן מאוד מתקדם, של נשים שעדיין לא יודעות איך לעשות את זה. וכמו שאת אומרת, נגעת פה קצת בנושא הזה של ויתורים והקרבה, ולדעת שאם אתה רוצה לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, זה בא על חשבון משהו.
נכון.
ואז השאלה זה, האם אתה מוכן לשלם את המחיר הזה, או לא מוכן לשלם את המחיר הזה? זאת אומרת, איך את מתמודדת עם זה?
הרגילו אותנו כנשים לשלם את המחיר, וגם להיות מולטיטאסק, וכאילו אנחנו צריכים להיות און טאסק. אנחנו צריכים להיות על משהו ובוא לעשות כמה דברים, אבל המולטיטאסקינג, גם טל בן שחר אומר את זה, זה דבר שהוא בלונג רן שלו, הוא הורס אותנו. איך אני מתמודדת עם זה? תשמעי, אני סופר מולטיטאסקינג, כאילו גם, תמיד אני רואה את זה על בישול של נשים.
כן.
כאילו אולי זה הבישול שלי, אני לא יודעת, אבל יש משהו בבישול הנשי שהוא הרבה יותר הישרדותי. אתה זורק את הירקות לתנור, אתה זה עושה תוך כדי מבשל את ארוחת ערב, וכאילו, וגברים, נגיד, אבא שלי, שהוא כזה בשלן, או אחים שלי, וזה, אז הם יקלפו לאט, ויסדרו, ויהיו רק בזה. אנחנו לא יכולות להיות רק בזה, אנחנו צריכות תוך כדי גם לקפל כביסה, תוך כדי שאנחנו מקפיצות את השניצל.
כן. אני חושבת שכשהפכתי להיות אימא, לאלמה, לפני 8 חודשים, אז זה אחד מהדברים שהבנתי, שבגלל זה כל כך חשוב לי, הפודקאסטים האלה, כאילו, הבנתי שאני גם ספיר, גם אשת עסקים, גם יזמית, אני גם אימא,
נכון.
ואני צריכה ללמוד איך לעשות הכל.
ואיך, מה את עושה?
ודוחק. מה אני עושה? הרבה מאוד ניהול זמן, והרבה מאוד עזרה.
לגמרי, זה בדיוק שני הדברים שרציתי להגיד גם. לפעמים
לאנשים לא נעים לבקש עזרה. זאת אומרת, לא בכך אני אומרת עכשיו תקחו מטפלת צמודה, אבל לדעת לבקש עזרה.
נכון, גם תיעדוף.
חד משמעית.
כן, תיאת, אני חושבת שהיום בעולם שאנחנו חיים, גם הרשת, והיא מקשה מאוד על תיעדוף, אנחנו בהרבה בזבוז זמן גם, בתוך הניהול זמן הזה. זהו, רצית לדבר על הלואים, נכון?
לגמרי, כי כאילו...
על הלאווים.
נכון, כי אנחנו מסתכלים ובכל זאת אומרים, אוקיי, טייטלים, בסדר, דברים מרשימים שבן אדם השיג, שאישה השיגה, שיובל השיגה. ואז את באה ואת אומרת לנו, ואגב, אני פגשתי את זה גם בדרך שלי וגם אצל כל אישה שישבה כאן, יש את השיח הזה של אתה מקבל לא בדרך, ואת באה ואת אומרת, מטבע מה שאת עושה כשחקנית, את מקבלת אפילו יותר לא.
לא יומיומי.
איך מתמודדים עם זה?
תשמעי, קודם כל זה נורא נורא תלוי, כי יש דברים שהם באמת, תיאת, שגר ושכח. אתה כזה, אתה, אני, זה משהו שהוא כל כך יומיומי, אתה מתרגל אליו.
כן.
אבל יש דברים שאתה מתחיל נורא להתחבר אליהם. זאת אומרת, אתה עובר פתאום עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ואתה מגיע לסוף. והאינגייג'מנט שלך לפרויקט הוא מאוד גדול, ואתה גם נורא רוצה, אתה אומר, הנה, זה הדבר.
כן.
כאילו, זה... ויש את החוויה הזאת של כאילו... יש את החוויה הזאת שאתה רוצה שמישהו יראה אותך, ושמישהו ייתן לך הזדמנות. וזה המון תלות, וזה מאוד קשה. זאת גם חלק מהסיבה שבחרתי גם לצאת לדרך עצמאית, שאנחנו גם תכף
כן,
נרחיב
נכון,
על זה.
כן, נכון, נפש שניגע בזה.
אבל כי הרגשתי דווקא שהיציאה שלי לדרך עצמאית החזירה לי את התשוקה למשחק. כן. כי אני הרגשתי פתאום עייפה ומאוכזבת, וכאילו כבר נטולת כוחות להרים את עצמי כל פעם מחדש. אבל מצד שני, יש בזה גם משהו שאני המון פעמים אומרת, אוקיי, זה המקצוע שלי. נקסט, לא קיבלתי נקסט, נקסט, נקסט. איזה כיף, יש לי אודישן, אני אלמד ממנו מלא דברים, ואני באמת לומדת ממנו מלא דברים, ואני נהיה טובה מאודישן לאודישן, והיום אני מרגישה שאני הכי טובה שהייתי כשחקנית, כאילו, כמה שאני מביאה, או כהמקום שלי, וגם אני, ואני מקבלת רוב הזמן לא. אז זה דיסוננס מאוד מאוד גדול שדיברנו על אמונה,
כן.
ואני חושבת שמה שחוויתי, שתכף תמיד זה מכניס אותי למקום הזה של למה יצאתי לדרך עצמאית, והרגע שבו איבדתי את האמונה, אז וואי, לא משנה כמה זמן אני אעבור, תמיד שאני באה לדבר על זה, אני כאילו הקול שלי רועד.
זה, מי שלא עבר את זה לא יכול להבין.
נכון, וגם את יודעת שדוק אמרו לי שאחרי שאתה עובר, אני מדברת על זה שחוויתי דיכאון בזמן הריון, ואחרי שאתה עובר את הדבר הזה, אז כאילו אתה נהיה בן אדם אחר. לא אתך להסביר את זה, זה כאילו... אוקיי, אנחנו בשלב הזה בחיים שלי
גם.
איבדתי את האמונה, אוקיי? ושאתה מאבד אמונה בעצמך, ובכל מה שקורה מסביבך, זה מאוד מאוד מערער.
בטח.
וזה מאוד חשוך.
שזה קרה בעצם בזמן ההיריון
זה
השני?
זה קרה בזמן ההיריון השני, יתת, וזה גם מתחבר לעבודה. בטח. וזה מתחבר לזה שכאילו לא יכולתי לעבוד, כי בעצם ההיריון מגדיר אותי כי אני שחקנית.
כן.
כי זה אני. זה לא כאילו, יתת, אפילו שכותבים עליך משהו. זה לא שכזה אומרים, פקיד בבנק, כאילו, זה לא אומרים בנק על הפנים של בנק, זה אומרים שאתה לא טוב, או שאתה, זאת אומרת, זה כל הזמן להיות ברעיון עבודה, בן אדם הולך לרעיון עבודה, נותן את הנשמה שלו, עושה את הפרזנטציה של החיים, או משהו צריך לעשות, את הרעיון של החיים, מתקבל, ועכשיו זה המאניטיים שלו להוכיח את עצמו ולעבוד, ולצמוח ולהתפתח, אבל יש לו קרקע של התפתחות, כי כבר קיבלו אותו לעבודה.
כן.
אז עכשיו אתה צריך כל פעם מחדש להתקבל לעבודה. וזהו, וברגע הזה שהבנתי שאין לי כוח שמישהו יראה אותי, ואני רוצה לראות את עצמי, ואין לי כוח להיות תלויה בבמאי הזה, או בתסריטאי הזה, או בזכיין הזה, או בבן אדם שיושב בשולחן הזה, כן. שרואה את האודישן שלי ויחשוב עליי משהו, יחשוב עליי על סמך... זה שהוא ראה אותי או לא ראה אותי, לא תמיד כאילו על דבר גם על, על הפן המקצועי.
כן.
לפעמים זה הרבה פעמים על, את משדרת משהו שהוא, אוקיי, זה מה ששידרתי באודישן דוד, באמת, כאילו, כן. בוא נתעסק בה, את נראית בצורה מסוימת, את יודעת. אז פשוט הגעתי לסובה, והרגשתי שאני חייבת לקחת אחריות על החיים שלי, ושאני בעיקר רוצה, לתת, זאת אומרת, גרופה התחיל ממקום של, שאני הייתי צריכה עזרה. בכלל, תיאת, זה עוד התחיל באימהות עם נורי, תיאת, הנה, דיברנו על זה בדיוק, אלמה בת 8 חודשים, ואת צריכה, זה כמו עדכון, עדכון גרסה,
לגמרי.
תינוק בשנה הראשונה בחייו. כל פעם אתה חושב שהגעת, ובום, לא. כן. אתה צריך ללמוד אותו מחדש. אז ברגע שאתה הופך להיות להורה, אתה מתמלא בשאלות ובצרכים ובחרדות ובחששות ובצורך פרקטי לדעת מה עושים, כי פשוט לא מלמדים אותנו את זה, אין תואר על זה. אז אני בשלב גם בהורות שלי וגם בהיריון שלי וגם בהכנה של נורי לזה, הרגשתי שאני צריכה המון המון עזרה, וכן, יכולתי להשיג אותה, יכולתי לכתוב בפייסבוק, יכולתי לכתוב ב... אבל רציתי שיהיה מקום שפשוט... יעשה לי את החיים הרבה יותר קלים ונוחים, ויבחר בשבילי את האנשים, ויגיד לי מה אני צריכה לעשות. וייתן לי כמו בית כזה, אמין ומקצועי, שאני אוכל למצוא את עצמי שם. וזה התחיל ממקום של לתמוך בנשים, במעבר הזה להורות, לאימהות, ולתת להם את המעטפת. אני תמיד מרגישה שאימא טובה יודעת מה התינוק שלה צריך שנייה לפני שהוא יודע את זה. וזה תקף. לא רק התינוק שלה, יכול להיות גם בן 17.
לגמרי.
אוקיי, תיאת.
כן.
יכול להיות גם שלדעת שהוא צריך להיות עכשיו לבד, זה גם כן. לדעת מה הוא צריך. אבל, וכאילו אמרתי, בא לי שיהיה לי את האימא הטובה המקצועית הזאת. וככה התחיל גרופאג. זאת אומרת, זה התחיל מהמקום הזה של לתת לנשים אחרות את מה שלי לא היה, וגם להציל את עצמי.
כן.
את מבינה? וגם לקחת אחריות על עצמי, וגם לתת. וזה בעצם כמו לצמוח מתוך המשבר, ומתוך הטראומה.
שזה אגב נושא שהוא... באמת לא מדברים על זה כל כך הרבה. כאילו, יש הרבה מאוד מודעות לדיכאון אחרי לידה, כן, אבל נגיד נכון. דיכאון בזמן לידה זה כאילו משהו שהוא פחות מדובר. אני יכולה להגיד לך שאמרתי לך, אצלי ההיריון אמנם עבר כאילו מעולה, אבל אחרי הלידה היה מאוד כן. קשה. חוויה של קיסרי חירום, ואני חושבת שמה שאתם מספקים בגרופ הג, זה מעטפת שהיא כל כך, כל כך חשובה. אני תמיד אומרת שאם לא היה לי את הכלים המנטליים שיש לי, כמטפלת NLP, כמישהו שמתעסקת בתחום הזה, לא הייתי יכולה לשרוד את הכמה חודשים הראשונים.
אני מבינה אותה.
לא הייתי יכולה לשרוד. זה פשוט היה כמו, דיברנו על זה קצת, זה כאילו סוג של אובדן.
לגמרי.
ואיזשהו...
זה אבל מסוים על מי שהיית, אתה מקבל משהו חדש שהוא מדהים, ואתה מבין גם כמה הוא, כאילו... אבל אתה בעצם, אני חוויתי לפחות שנורי נולד, זה דווקא לא היה קשור לדיכאון, תודה לאל, אבל אז חוויתי באמת כמו פרידה ממי שאני מכירה, הכרתי 30 שנה.
בדיוק.
בחורה, אחלה בחורה, מגניבה. ופתאום כזה, אוקיי. אני זוכרת ששלומי חזר עם נורי, ששמנו אותו בתינוקייה, כזה מטפלים בו וזה, ואז החזירו לנו אותו כזה אחרי כמה שעות, ואז הוא שאל, הוא הלך לקחת אותו מצלנקייה, ואז אמר, אז מתי להחזיר אותו? אז אמרו לו, לא, בן אדם, לא הבנת. לא הבנת את הרעיון, כפרה, הוא נשאר אצלך בחדר. ואז הוא בא איתו לחדר ואומר, טוב, הוא צריך להישאר איתנו, כאילו, מה עושים? אז זאת הייתה ההורות הראשונה. וכן, את יודעת, זה מצד אחד אור גדול ושפע עצום. אני מאמינה שכל ילד מביא איתו שפע עצום, ברוך השם. אבל אנחנו גם באמת מקבלים, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיפרד מהנעורים שלנו.
כן, חשוב לי לשים את הקושי על השולחן, כי אני פוגשת הרבה אנשים שאת יודעת, לא מדברות על זה, אין להם את הסביבה לדבר על זה, אין להם את המרחב לשתף, להביע, וזה באופן טבעי הופך להיות מרחב מאוד מסוכן, גם בעבור האישה וגם בעבור התינוק. אני חושבת
שמש... גם בעבור הגבר.
חד משמעית. נכון, 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 נכון. זה משפיע על כל הבית, זה משפיע על הכל.
נכון.
אז אני חושבת שהמרחב שיצרתם, אני רוצה שקצת תספרי מה בעצם, מה המעטפת שאתם נותנים, כי שיתפת אותי ככה לפני שהתחלנו לצלם וזה...
אז קודם כל, אנחנו מלווים היום הורים בכל מה שהם צריכים משלב הפרה-הריון, זאת אומרת, תהליכי פריון, פונדקאות, זה גם דברים שניתן לקבל אצלנו, עד לגיל ההתבגרות המוקדם, שהוא היום גיל ההתבגרות, דיברנו על זה, הוא מתחיל באזור גיל 7-9. ואז בעצם, לדוגמה, בערך עד אזור גיל 11-12, זה אנחנו ממש בתמיכה מוחלטת, ואנחנו מתעסקים, בעצם נותנים מענה בכל תחומי ההורות והמשפחה, ההתפתחות האישית, ניהול זמן, אושר, דברים מאוד חשובים בתוך המערך של הבית.
כן, בטח.
פיטנס כמובן, ואם אנחנו מדברות רק על נשים לאחר לידה, אז אנחנו באמת נותנים היום את כל ה... אני תמיד מרגישה שזה כמו המתנה החכמה. כאילו, המתנה שנותנת לך את הידע.
לגמרי.
ואת כל הכלים, ואת המעטפת, ואת התמיכה הרגשית, והליווי הרגשי של האימא, של הליווי ההתפתחותי של התינוק, כל הפיזיות שאנחנו צריכים, וגם הדברים שהם יותר בהשראה שדיברנו עליהם. היום אנחנו גם עובדים, כן, זה משהו שהייתי שמחה לשתף, כי תמיד אנשים מופתעים מזה, אנחנו עובדים עם המון המון חברות הייטק, וארגונים ישראלים וגלובליים, ואנחנו בעצם מאפשרים לארגונים היום לתת את התמיכה הזאת לעובדים שלהם. אנחנו רואים שינוי ענק וצמיחה סופר משמעותית של כל השוק של בריאות הנפש והתמיכה. בכלל, הדבר הזה שפעם היה איזון בית עבודה, אז היום זה נהיה שילוב, כי הקורונה טרפה את הקלפים, ואנחנו שינינו בכלל את החשיבה שלנו. אני זוכרת שלפני הקורונה... שבאתי וסיפרתי לאנשים על הרעיון שלי לקרופק, וזה אמרו לי, תקשיבי, זה לא יעבוד, אנשים לא יעשו דברים כאלה אונליין. ואני כזה, צריך לעשות חינוך שוק. ואז קרתה הקורונה וחינכה את השוק, ו-we can't go back.
לגמרי.
בגלל ש-once אני עושה בערב עם בעלי במרפסת, עם כוס יין על הספה, ומקבלת הדרכה הורית מפרט לקט, או, כן. או כל הנשים המדהימות שנמצאות אצלנו, אז... ואני אשכרה מקבלת כלים פרקטיים לחיים טובים יותר מהסלון שלי, ואני לא צריכה שם על זה בייביסיטר, ואני לא צריכה למצוא חנייה ולריב עם בעלי בדרך שכאילו.
זה ואני מטורף. כזה,
זה מטורף. ואני יכולה, ואנשים רוצים היום on demand, ורוצים מהר, ורוצים עכשיו. קלינאי תקשורת, לדוגמה, לא אין להם זמן לחכות עוד חודשיים, רוצים עכשיו. זאת אומרת, אז אנחנו באמת נותנים את כל המעטפת הזאת, גם ייעוץ פיננסי וסטיילינג, ואתה יודע, דברים גם שהם מעבר לאבחון דידקטי לילדים, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, בקיצור, הכל. אצלנו בגרופה, גם כמובן מי שרוצה מוזמן לעקוב באינסטגרם, זה גרופה IL, וגם מנהלות משאבי אנוש, אנחנו עושים להם את החיים הרבה יותר קלים.
מהמם.
וגם לעובדים, כמובן.
ברור. וכל זה בעצם נולד, כי זה, מה שאת משתפת פה זה מדהים. אני חושבת שהרבה אנשים יכולים לעזר בכם, בכל פלטפורמה כזאת או אחרת שהם צריכים כרגע בחיים. נולד מתוך הקושי האישי שלך.
נולד מתוך פוסט-טראומה גרוץ,
קוראים לזה. שזה בדיוק המקום הזה של איך אתה לוקח את הקשיים שאתה מתמודד איתם בחיים, כי בני אדם חווים קשיים, כולנו נכון. חווים קשיים, והאם אתה נותן לזה באמת להפוך להיות איזשהו זרע של צמיחה, כי את יצרת מתוך זה משהו מדהים. אני יכולה להגיד לך שגם אני, המכללה הזאת נוצרה אחרי שאני חוויתי חרדות מאוד קשות אחרי אובדן של מישהו מאוד קרוב, אז אני מאוד יכולה להתחבר למקום הזה של ליצור מתוך הקושי.
יש משהו גם שזה חלק ממך.
כאילו, בדיוק.
זה גם, בגלל זה אני גם לא מוותרת על שום דבר שעברתי, כי כל מה שעברתי בהיריון עם לוקה, שיהיה בריא, כפרה עליו, שאיזה נס גדול שהוא הגיע באמת, הוא גרם כאילו לי ליצור משהו חדש,
כן.
ללמוד עולם חדש. אני פתאום מתעסקת עם דברים חדשים, עם תצפה אחרת שאני לא מכירה בכלל, שלא הכרתי את כל מיני הטכנולוגיה, אנחנו עכשיו בונים עושים גיוס טכנולוגי, ואנחנו כאילו מתעסקים פתאום עם, אתה יודע, זה ממש סטארט-אפ.
נכון.
אז אני נכנסתי לעולם ההייטק, עולם שלא הייתי חלק ממנו, אני למדתי שפה חדשה. תוך כדי הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, אנחנו בדיוק עשיתי סרטון לא מזמן של האימהות של גרופאג, שפשוט ראיינתי אותם ובכיתי. כאילו פתאום שראיתי אותן, והם סיפרו עד כמה, מישהי אמרה, זה מחיי נפשות. זה שינה לי את החיים. ופתאום שאת שומעת מישהי שלא שילמת לה על זה, לא עשית שום דבר. זה פשוט הכי אמיתי שיש, שאומרת, בזכות מה שהקמת, החיים שלי השתנו. אז זה נורא נורא עוצמתי. ואת יודעת, אני לא רוצה להיות נושאת הדגל של מישהי שעברה דיכאון, או דיכאון בזמן הריון, או מה זה אומר, אבל זה כן, אני הרגשתי ביום ששיתפתי את זה, שאני כמו צינור, שזה בכלל לא קשור אליי. הסיפור שלי הוא רק בדרך. כי פשוט כמות האנשים שפנו אליך, זה גם גברים דרך אגב, שזה נורא מעניין, כן. על הנשים שלהם, זה היה מטורף, וגם באמת העלאת מודעות, זאת אומרת, אין מודעות, בעיקר אנחנו מדברים לאחר לידה, אז אני רק אגיד ככה, שאחת מתוך 10 נשים סובלת מדיכאון במהלך ההיריון, אז צריך כן להגיד,
זה מטורף, זה לא, סטיקה מטורפת.
נכון, עכשיו שוב, זה גם כימי, זה הורמונים.
כן, כן, אוקיי? נכון,
מדובר
נשמע.
בהורמונים,
נכון.
אבל צריך להבין את זה. ולא לחשוב שאת אישה משוגעת, ולא לחשוב שהאישה שלך אין לך אותה יותר, ובעיקר כאילו להגיד, אוקיי, מה עושים, ואיך מטפלים בזה, וכאילו, כי אפשר לטפל בזה. אז אני, הרבה שואלים אותי, אני גם סתם זה, אני לא הייתי בטיפול תרופתי, הייתי בטיפול מאוד אינטנסיבי של טיפול של פסיכולוגית, ודמיון מודרך וכולי, וכל הזמן דחיתי את הטיפול התרופתי, עד שבאיזשהו שלב כבר באמת
לא הייתי צריכה.
לא הייתי צריכה אותו, כן. זה קרה ממש לקראת הסוף. דרך אגב, כן. זה קרה 3 שבועות לפני הלידה.
וואו.
3 שבועות לפני הלידה, פתאום משהו קרה. שוב, זה גם הורמונים, ופתאום אמרתי, וואלה, די. תשחרי. כאילו, זה המצב כרגע. כאילו, פשוט תהי בו. שימי את כל האשמה, את כל שחור הזה בצד, ופשוט איכשהו זה עבד, ופשוט 3 שבועות לפני הלידה, אנשים אומרים לי, מה קרה לך? זה לא יודעת.
כן, יש חוזק מאוד, תמיד חוזר הנושא של המיינד, כאילו שאתה לוקח שליטה על המחשבות, אני באה מרקע של NLP, אז כל הזמן השיח של הכוח של המחשבות שלנו, זאת אומרת, אין מה לעשות, יש מצבים שאין ברירה, וצריך לקחת באמת טיפול תרופתי, וזה לגמרי, אין בזה בושה, אבל כשאתה מבין את הכוח של המחשבות שלך, ואתה מצליח לתכנת את המחשבה שלך, בין אם זה על ידי כלים של דימון מודרך, והרבה מאוד כלים נוספים, מיינדפולנס, כדי לכוון את התדר ולאן אתה לוקח את המחשבות, אז אפשר מתוך זה גם ליצור, וזה אגב מהמם. ואני רוצה שנשים רגע דגש על השיפט, כי כמו שאת אומרת, את שחקנית, ואת גם יזמית.
נכון.
וזה שני עולמות שונים לחלוטין, ברמת ההתעסקות שלהם.
נכון.
זאת אומרת, כדי להיות עכשיו יזמית, אני יודעת כיזמית בעצמי, ואת יודעת, אנחנו מלווים הרבה בעלי עסקים, יש הרבה מיומנויות שאתה צריך לפתח.
נכון. קודם כל, יש לי שותפים לדרך. הקמתי את גרופאג ביחד עם רוני פייבלוביץ' ואודי דגן. היום אודי ואני מנהלים את גרופאג ביחד. יש לנו צוות מדהים של עובדים ועובדות, בין אם זה ברמה של התכנות וברמה של האופרציה ושל השיווק, זאת אומרת, הכל, יש לנו רשת שיצרנו, שזה מאוד מרגש. כמובן שאנחנו, ואני עושה, כאילו, כל אומרים לי, מה, את באמת עובדת בזה? אני כזה, כן, כל רגע שאני לא עושה משהו אחר, שזה להיות עם הילדים שלי, או להיות ביום צילום, או להיות באודישן, או whatever, מה שזה אומר בעולם שלי, אני בגרופאג. ואני אחשוב על שטאפים אסטרטגיים, ואני אחשוב על אסטרטגיה שיווקית, ואני אגייס משקיעים. זאת אומרת, זה דברים שאני עושה, ויש בזה משהו, כמו שאמרתי לך מקודם, משהו בדבר הזה שפתאום המשחק, אפרופו מחשבה בוראת מציאות, את יודעת, הרבה פעמים אני מנסה לדמיין שאני כבר עושה את התפקיד הזה וזה, וזה לא תמיד עובד. אבל גם לפעמים זה עובד, וגם לפעמים אתה אומר, וואלה, כנראה זה לא זה, אלא זה התפקיד הבא, ותבוא אליו יותר מוכן, ופה הקושי, להאמין שבאמת זה לא זה, וזה כנראה של מישהו אחר.
כן.
זה הקושי.
ברור. חשוב לי להגיד, אגב, בהקשר למה שאת אומרת, שזה לגמרי, אנחנו אין לנו שליטה על התוצאות. זאת אומרת, אתה יכול לעשות את הכי טוב שלך, אבל בסוף, בפועל, יכול לקרות, הנה, שאת תתכונני ותדמייני, ותעשי הכל, ובפועל, כאילו, לא תקבלי את התפקיד, אבל מה הכי חשוב? הפרשנות, איך את לוקחת את זה.
וגם זה, נכון, אבל גם זה שעשית את כל מה שאת יכולה.
חד משמעית, הדרך, מה שעברת, מה שלמדת, איך שהתפתחת.
כי תראה, אני הרגשתי שבאיזשהו שלב לפני גרופה, כשכבר הייתי עושה אודישנים, כבר כאילו במין איזשהו חוסר חשק.
כן, כן.
חוסר, תראה, ועכשיו כל אודישן אני, הדרך ועל העבוד ולקחת כל דבר ברצינות, ואת זה למדתי באמת מבעלי, כי תראה, הוא קלאסיקאי, כן. והוא יושב לי על הראש. כאילו את הדבר הזה של לקחת, קלאסיק, במקור מהקלאסי, כן? כאילו, כבר לא קלאסיקאי 20 שנה, כן? כאילו, יש לו את המשמעת.
כן, זה משמעת.
בדיוק, המשמעת. אז כאילו הדבר הזה, ואתה אומר, וואלה, לא קרה, I did my best, והייתי גם במיטבי. גם התכוננתי, וגם הייתי במיטבי. התסכול הכי גדול זה שאנחנו מרגישים שיכולנו יותר, שלא עשינו מספיק. כשנכנסנו לחדר, פרופו להציג את עצמך או לעמוד על במה, שנכנסנו לחדר ולא היינו בהתארגנות שאנחנו רוצים להיות בה. וזה התסכול, לצאת החוצה, להתבחין במסדרון, להתבאס במסדרון. כאילו, שיט, תכנעתי לעשות את זה אחרת וזה. אם אין לך את זה, אז אתה כן יכול לשחרר אחרי זה. וזה באמת עבודה.
כן, עבודה מנטלית. ולמרות זאת, הנה את, נגיד, כמישהי שאת אומרת, באמת, אין מה לעשות, בעולם המשחק אתה מקבל באופן יומיומי לא, ועדיין אתה ממשיך וממשיך וממשיך.
נכון, כי כמו שזוהר יעקובסון, הסוכנת שלי, אומרת, זה אנשים שבעולם המשחק יש להם מחלה סופנית. זה לא, אין, הם לא יכולים אחרת. ניסה נתיב, המורה שלי, שזיכרונו לברכה, בשנה א' לסטודיו אמר, שלום כיתה א', משפט ראשון, והמשפט השני אמר, מי שיכול לעשות משהו אחר, כולל לפתוח פיצוצייה, צא מהדלת. מי שלא יכול, שהוא חולה אנוש, אין ברירה, אתה פה. וכאילו, זה חזק מהכל. אבל משהו בגרופאג החזיר לי את התשוקה.
כן.
כי פתאום זה לא היה כבר החיים והמוות. פתאום זה לא משהו שהגדיר אותי, אפרופו ההיריון. כאילו, אני יודעת שיש לי את עצמי, ויש לי את העסק שלי, ויש לו לעזב, אני לא מוכנה, זה לא, אומרים לי מה, הפסק לשחק, ממש לא. להפך, נהייתי שחקנית מדהימה. את מבינה?
בטח.
כי אני כאילו מרגישה שיש לי פשן, ושאני לא תלויה בזה, זה לא הישרדות.
כן, זה לפזר את הביצים. כאילו, נכון? הרבה פעמים שאתה שם את כל הביצים בסל אחד, זה, תשמעי, זה מאוד קשה. שמשהו הופך להיות גם המוקד הכלכלי, וגם כאילו צריך לשים שם גם תשוקה, והכל באותו מקום.
נכון.
זה מתערבב. ואז, בטח בעולם שאנחנו חיים בו, יש לך כמה מקורות שיכולים לגרום לך לאיזושהי קרקע שהיא קצת יותר רציבה, ואז יש,
לא יודעת, סיפוק ועשייה ויצירה.
בדיוק. מתגלים כוחות שכאילו אפשר גם להפנות אותם פתאום למשחק, פתאום למקומות נוספים.
תשמעי, נגיד אניה בוקשטיין, שהיא חברה מאוד טובה שלי, אתם מוזמנת להזמין אותה, היא תשמח. אז היא נגיד היא מוזיקאית, והיא פסנתרנית, והיא זה, ואני תמיד הייתי אומרת לה, איזה כיף לך שכאילו יש לך את עולם המוזיקה. כי זה גם עוד עולם. זה עולם מאוד שונה מעולם המשחק. כמוזיקאי, ואני חיה עם אחד כזה, אתה יכול ליצור בעצמך. אתה אחראי לעצמך, אתה יכול להיכנס לאולפן ולהקליט שיר. אתה לא צריך שמישהו יבחר אותך בשביל להקליט השיר הזה. אתה פשוט צריך שיהיה לך חברים, או כסף, או יכולת כאילו לעשות את זה, אבל כאילו... והדבר הזה של מוזיקאי שיכול להיכנס לחדר ולכתוב, ושוב, אני גם יכולה לכתוב סדרה, וגם הייתי בשלוש שנים, הייתי בתהליך של כתיבת סדרה וזה, ובסוף זה גם נורא קשה, ואני אולי לא מספיק עוד טובה בזה. אני יכולה להיות טובה כרעיון, או כלהיות חלק מפרויקט, שעכשיו אני עושה גם את זה, אבל... אבל תמיד, תמיד נורא קינאתי בשלומי או באניה, שהם יכולים לשבת על הפסנתר ולהתאמן, וכאילו אמרתי, מה אני אעשה מונולוג בחדר? כאילו. ואז, אז אתם עכשיו אני אומרת לאניה, הנה, לך יש את המוזיקה, ואת ההופעות של המוזיקה, ואת הדברים האלה, ולי יש את גרופג. זאת אומרת, מבחינתי, כן. זאת היצירה שלי.
כן.
זה לא אחד על חשבון השני. ותודה לאל, יש לי שותף מעולה, ויש לי אחלה צוות, ובימים שאני לא יכולה לתת את ה-200%, אז יש לי גיבוי. וזה גם צמיחה, זו צמיחה. כי בשנה הראשונה, זה היה גם בשנת קורונה, אז כאילו זה באמת יותר התאפשר, שהייתי רק בזה. תראית, הייתי בזה פול פאוור, לא עשיתי שום דבר אחר.
בטח, עסק זה ילד בפני עצמו, זה רק מי שחי את זה.
אולי בגלל זה יש לי פחות צורך בילד שלישי.
עסק זה כאילו, זה ילד נוסף, חד משמעית. אז אם אנחנו נגיד, את מאזינות לנו, מאזינים לנו הרבה מאוד סוגים של אנשים, אבל נגיד לנשות העסקים שמקשיבות לנו כרגע, איזה מיומנויות חשובות את פיתחת, ואת חושבת שאישה שבאמת רוצה להקים איזשהו מיזם, או איזשהו פרויקט, להוביל משהו כזה, צריכה שיהיה לה?
אני חושבת שזה בא אצלי ככה, מאוד ממקום אישי ותשוקתי. אולי אני בן אדם תשוקתי ואני פועלת מתוך מקומות כאלה, אבל החיבור האישי לדבר הוא חייב להיות 100% מבחינתי. זאת אומרת, האמונה בו, האימפקט שלו, האימפקט החברתי שלו, הדבר שאת אומרת, אוקיי, אני יש לי מה... כשאני מדברת על גרופג, אני מדברת על זה בכזאת שוקה שזה כאילו, זה בי, זה ב-DNA שלי.
כן.
אבל גם ככה אני מדברת כשחקנית, את מבינה, על דמות, או שאני רוצה להיכנס ולחקור אותה. אז באמת, קודם כל זה מקום של לאהוב את מה שאתה עושה, ולמצוא את הדבר שמעניין אותך ומרגש אותך. אצלי גם זה כן היה חשוב להנגיש כלים לאחרים, ולתת כן איזשהו ערך. ובעיקר, לדעת לבקש עזרה, וללמוד, ולהתייעץ, ולבחור את הצוות הנכון, ולדעת גם, אני גם אומרת מלא פעמים לעובדות שלי, לצוות, אני אומרת להם, אני לא יודעת. מה את אומרת? אין לי מושג. כאילו לתת לאנשים גם להפרות אותך.
כן.
להיות פרטנר, זה תמיד מתחבר לי כשחקן. כי שחקן חייב פרטנר בשביל לשחק. הוא לא יכול לשחק עם עצמו. שחקנים שמשחקים עם עצמם...
כן.
פחות כיף. פחות כיף לשחק איתם. Okay. יש כאלה. אבל אז זה נראה לי, ותת, והאמונה, אמונה פנימית, כאילו, וזה מה זה קשה. אני עוברת גם בגרופה... את יודעת, כל... זה מלחמה, את יודעת, אומרים, יואו, זה טירוף, זה גם נורא 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 קשה. ואת יודעת, ובתור בעל עסק, אתה לפעמים גם לא יכול להוציא מזכורת. ואתה עובד, את עבדתי שנתיים, רק נתתי לעסק, לא לקחתי כלום. ואז אתה לוקח, פתאום אתה לא לוקח. וכאילו,
כן.
ולפעמים גם מה שנראה מבחוץ, ומה שהרשת נותנת לנו, אנחנו צריכים לראות את המעבר.
זה מאוד חשוב. קצת,
זה
אנחנו...
בכלל מאוד חשוב.
כן, בטח אנשים... לדור הצעיר... את יודעת, אצלי לא היה כזאת נגישות כשהייתי ילדה, אצלנו לא היה את זה. היום כאילו כל ילד, מהרגע שהוא נקרא לזה נולד, יש לו טלפון ביד. אז אני יכולה להגיד לך שאנחנו פוגשים הרבה מאוד הורים שהם הורים לבני נוער, או בכלל גם את הבני נוער עצמם, רמת החרדה והתסכול והדיכאון והסטרס ותחושת החוסר הפנימי היא הרבה יותר משמעותית מכל דור אחר. אז...
לגמרי, אנחנו בגרופג עושים על זה הרבה הרצאות עם יעל מן שחר, בכלל עניין המסכים, הסטרס, את יודעת, אנחנו בדור חדש של הורים שצריכים להתמודד עם התמכרויות של הילדים שלהם למסכים. אנחנו מכורים למסכים.
בדיוק.
אני לדוגמה, אין לי התראות בטלפון בזכות יעל, וזה שינה לי את החיים. ובכלל, אין לנו מספיק מודעות לזה. וכל הדבר הזה שילד היום צריך לייצר לעצמו ברנד משל עצמו בגיל 15,
זה
שובר לי את הלב, וזה מרגיש לי שהתמימות הולכת. מצד שני, יש להם גם הרבה ידע, וכל
נכון.
העולם נהיה עבורם גלובלי. פשוט זה עניין של איזונים. וגם בתור הורה זה מאוד, אני מאוד מפחדת מזה.
כן, הילדים שלנו עוד לא בגיל, אבל שלך מתקרבים לאט לאט.
לגמרי.
תגידי, אם היית צריכה ככה לסכם מה זה בשבילך אישה אשרה, שאת שומעת את הצמד מילים הזה.
אני חושבת שוואו, אישה שאוהבת את עצמה, מאמינה בעצמה, ומוכנה ללכת את כל הדרך בשביל להגשים את עצמה ובשביל לוותר כמה שפחות. וגם אימא.
כן, אה?
כן, כאילו ברגע שאתה הופך להיות אימא, אתה פתאום מבין כמה האימהות שלנו נתנו לנו, ומה זה אומר להיות אימא. וזה שתופך להיות גם השראה בשביל, כאילו, אני תמיד מרגישה שאני עושה דברים, שאני מגשימה את עצמי גם בשביל להראות לילדים שלי ש...
כן, כן.
נגיד הבן שלי שאל אותי השבוע, אימא, מה התהליך שאת עוברת להכניס את הטקסט לגוף שלך? זה כזה אמרתי, אוקיי, כאילו, יס.
וכזה
היה איזה רגע שכזה אמרתי, קודם כל הוא מבין שאני עובר תהליך. מי שפאקי קשה לי. אז זהו, אז כן, אני חושבת שאישה שטובה לעצמה, ורואה גם אחרים.
אני רוצה להגיד לך, את יודעת, יושבות פה הרבה נשים. פגשתי הרבה נשים לאורך הדרך.
ואת חופרת.
כאילו, לא, 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 להפך, אני רוצה להגיד שאת מאוד מאוד בגובה העיניים, שזה משהו שהוא כאילו ממכר, שתדעי. זאת אומרת, פגשתי הרבה אנשים, הגיעו לפסגות כאלה, לפעמים שוכחים כזה קצת מאיפה הם באו, ולפעמים כזה יש איזשהו כזה הרבה אגו סביב זה. ולפעמים כשאתה מסתכל, אתה יודעת, על אנשים שהם מאוד מוכרים בטלוויזיה, ופה ושם אני פה, אני כאילו יודעת, כאילו, היום זה לא משנה אם אתה מוכר ברשת או מוכר בטלוויזיה, לפעמים אנשים באים אליי ופוגשים אותי, אומרים לי, לא ידעתי שאת כל כך נחמדה במציאות, כאילו, מין כזה שיח כזה שאני רואה אותך, וזה מאוד 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 כיף לי לראות אישה שכאילו מאוד בגובה העיניים, מאוד שמה על השולחן את הכאב, מאוד שמה על השולחן את הקשיים, מאוד שמה על השולחן את מה שעברת ומביאה את זה, ואני יכולה מאוד להתחבר לזה. אני יכולה לראות איך את מצליחה להקים ולהוביל ולהניע אחרייך כאילו כל כך הרבה נשים וגברים.
תודה.
זה באמת, זה כאילו, זה כיף לראות אנשים ש... את יודעת, הרבה פעמים, דווקא בגלל הדור שאנחנו חיים בו, אנשים מאוד מנסים לשדר, וכאילו הכל בסדר, והכל וי, והכל...
נכון.
ופתאום להביא דווקא את השיח שיש קושי.
אני לא יכולה אחרת, באמת. הרבה פעמים אני שאלתי את עצמי, אולי אני too much כזה זה, אבל אני באמת לא יודעת אחרת. וקודם כל, באמת, באמת תודה על המילים, זה מאוד מרגש. וגם, זה דבר כאילו שתמיד, לא תמיד, אבל אומרים לי הרבה, הפתעת אותי. ואז אני אומרת, למה? ואז אני מבינה שחושבים עליי הרבה מאוד דברים שאני לא. ופעם לקחתי את זה ממש קשה, כאילו ממש נעלבתי. כזה חושבים שאת ככה, חושבים שאת עשירה, חושבים... אני מתפרנסת מגיל 15, אני מתפרנסת בעצמי, אני עצמאית, אני באה מבית הכי רגיל שנותן גב רגשי, לא כלכלי, בשום צורה. תדעת, הכל לא שזה...
כן, כן, בטח.
לא תדעת, אבל וכאילו... ולפעמים מה שחושבים עליך על פי איך שאתה נראה, והיום הרשת עוד יותר
נכון.
מגבירה את זה, הוא מאוד מאוד קשה לי, כי אני יודעת את האמת שלי, ואז שאני מגיעה, שאת אומרת לי את זה, אני אומרת, אוקיי, אז אולי, אז כאילו זה משמח אותי שאת רואה את זה, את מבינה, אבל כאילו הרבה פעמים אומרים לי, טוב, את פריבילגית, את נראית ככה, את זה, ויש בזה משהו שהוא כל כך שטוח, וקשה, וגורם להרגיש אשמה, ואני מה זה, את יודעת, אני חוצבת את הדרך שלי, כאילו, וזה נורא חשוב לדבר על הדרך.
בטח.
כי לפעמים מה שנראה מבחוץ הוא לא מה שקורה בפנים.
כן, אני חושבת שזה שאת מביאה את השיח של מי זאת יובל, ולדבר על, אתה יודעת, הרבה פעמים, בטח את בתור שחקנית, או את האנשים שמגיעים מהעולמות האלה, אתה רואה רק איזושהי דמות מסוימת, בין אם זה הדמות בטלוויזיה, או בין אם זה הכתבה שעשו בעיתון, אתה רואה את התמונה.
אני מחכה לתפקיד שיראה אותי אחרת. אני מחכה לזה שכאילו יראה אותי מישהו, ויגיד, יאללה, בוא נעשה אותה אחרת, מישהי באמת, את האופל שבה.
את עכשיו רוצה לפרוץ בחול, לא? זה כאילו, את עושה הרבה אודישן. את לומדת אנגלית, כאילו, לעשות את זה שפת אם.
אני שנים, קודם כל, אני גם עשיתי סדרה בחול, שנקראת מקמאפיה, לפני כמה שנים, שזה היה ב-ABC ו-AMC, זה היה סדרה שלצערי בסוף לא קרתה לעונה שנייה, אז היא לא הייתה איזה זה, אבל זאת הייתה חוויה די מדהימה. נורי היה אז בן 3.5-4. זה היה לפני 3.5 שנים, משהו כזה. ונסעתי 8 חודשים, הלוך ושוב, אני זוכרת שאמרו לי, מה, את נוסעת ומשאירה אותו פה? אני כזה, כן. יש לו אבא, יש לו סבא וסבתא, יש לו בייביסיטר. הוא, כאילו, זה ממש בסדר, אני לא צריכה להרגיש אשמה על זה, להפך.
כן.
אז כן, אז עשיתי את זה, עשיתי עכשיו סרט גרמני שעומד לצאת בקיץ, תפקיד לסבי, מאוד מגניב.
וואו!
כן, ואני, תראית, אני כבר שנים שולחת אודישנים, והיה הרבה פרויקטים שהייתי בסוף וכמעט, וסדרות בנטפליקס ו-HBO, והסדרה שהתקבלתי ולא יכולתי לנסוע, כי צולמה במלזיה, ותראית, מלא סיפורים. מלא סיפורים של היד, ומלא סיפורים של כמעט, ומלא אכזבות. ופעם נורא נאחזתי בסיפורים האלה, כי כזה היה לי מין רצון להגיד, הנה, כמעט הגעתי, ואני עכשיו במין תהליך שלי יגמל מזה, כי אני רוצה, זה חלק מהדרך שלי, אז זה כן חשוב לי לספר גם, כאילו אני אומרת, למה זה חשוב לך לספר שקיבלת את זה, אבל לא יכולת לנסוע, או שכמעט קיבלת את זה, וכאילו היית אחרונה ולא קיבלת. יש בזה קצת לאחז ממקום קורבני, כאילו ממקום של, הנה אני טובה, אבל לא, אבל הסיפור שלי הוא לא כזה. אז אני עכשיו מנסה לשנות את הסיפור, שלי לעצמי, וכן, ואני מרגישה מאוד מוכנה. אני מרגישה שעכשיו אני מוכנה להצלחה, שהרבה שנים פחדתי ממנה.
כן. אני רואה סיפור מאוד, אני כאילו רואה שאת משתפת את זה, חייבת להגיד לך מה החוויה שלי, אני רואה מישהי שמשתפת ואומרת, ואגב, שאתה מסתכל על האנשים הכי מצליחים בעולם, זה חוזר על עצמו, זה בדיוק זה, זה עשיתי וניסיתי, וזה לא קרה, והייתי ליד, ועדיין, אני ממשיכה.
כן, אני לא יודעת למה, אני באמת נשבעת לך, אני אומרת, טוב, די, הפעם אני לא ממשיך כבר, נכון? כאילו זהו.
זה חזק ממך.
ואז אני ממשיכה.
נכון, זה חזק ממך. אז זה חלק מה, אני חושבת, מהדברים שכשאתה מסתכל.
כנראה זה יזמות.
בדיוק, זה המקום הזה של להמשיך ולעשות.
שזה האנרציה הפנימית והמוטיבציה הפנימית והחשמל הפנימי הזה שאתה לא יכול.
כן. אין, אתה לא יכול.
כאילו, וזה לא משנה. זה פשוט אתה...
כן.
מישהו פעם אמר לי, יש לך חוסר סיפוק תמידי. זה לא נכון.
זה לא. לא, ממש לא.
זה לא בא משם.
זה פשוט פוטנציאל אנושי שקיים ורוצה לבטא את עצמו.
לגמרי.
כן, יש לי קעקוע ביד אלייב. זה כל עוד אני מסתכלת על זה, אני חיה, אני יודעת שיש בי עוד כוחות, יש בי לעשות.
וגם חשוב להגיד מילה אחרונה, כי אני יודעת שאנחנו גם צריכות לסיים, שלהודות. זה משהו שאני ממש מנסה כל הזמן, זה הזכיר לי הלייב הזה, כי אני, לי יש את הסימנים שלי, שאני מסתכלת עליהם, ואז אני פשוט אומרת, תודה. ברוך השם, תודה. תודה על מה שיש, תודה על מה שאין, זה גם חשוב.
נכון, נכון.
כי זה חלק ממי שאנחנו.
נכון.
וזה משהו ששוב, זה כמו, אני חוזרת להתחלה, ובזה נסיים גם שדיברנו על המקום הזה של האמונה הפנימית והאהבה עצמית, לא ממקום של נרקסיזם, ממקום של להגיד, זאת אני. ויש בי מלא 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 דברים טובים, ויש בי מלא דברים שאני לא יודעת, ויש בי גם דברים שהם לא טובים, או לא טובים לעצמי. אבל זאת אני, ועל זה אני צריכה להודות, ואת זה אני צריכה למקסם.
אישה השראה.
תודה רבה.
היה מאמן ומרגש וכל כך נעים ומעורר השראה. אני בטוחה שמי שצופה ומאזין לנו ייקח המון השראה ממך, ותודה רבה.
תודה לך.
יובל שרפ.
נשמה.